דבר בעזר השם, לכבוד היורצייט של הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל ברב אליעזר. היורצייט שלו הוא או בוו בסיוון או בזיין בסיוון. חייבים להגיד שמה שיותר מסתבר זה בערך, זה מסתומה, זה היה וו בסיוון, מסתומה. גם ככה התברר לאחרונה שיש איזה סידור שיצא מהבן של הטולדס, שעוד נכתב בחיי הבעל שם טוב, ושם הוא כותב, 3 חודשים אחרי פטירת הבעל שם טוב, הוא כותב שהבעל שם טוב נפטר בוו בסיוון, כנראה שהתאריך המדויק הוא וו בסיוון, אבל בין האדמו"רים היה באמת, היה כמה דעות בנושא הזה, וכבר אמרו צדיקים שזה מהבחינה של לא יודע איש את קבורוסוי. כמו שצמרי של רבינו לא יודע איש את קבורוסוי, אז גם אצל הבעל שם טוב לא יודעים את יום פטירתו. זאת אומרת, זה היה וו בסיוון, או בזיין בסיוון, יש בסקליה, סקליה זה נכדים, צאצאים של הבעל שם טוב, הם היו אומרים שהוא אמר מראש, שהולך להיות לו עליית נשמה בוו בסיוון, והוא ייפטר מהעולם רק בזיין בסיוון, אבל שלא יטעו ויחשבו שבוו בסיוון הוא נפטר. למרות שזה היה נראה שהוא נפטר בוו בסיוון. בכל אופן, אני לא יודע אם היום זה היורצייט או אתמול זה היורצייט, אבל בכל מקרה, היום הסעודה, אז היום נדבר על העניין הזה. טוב. אנחנו מדברים פה על דמות, באמת, דמות ענקים, איך רב מנדל מביטפס כותב בפרי אורץ, במכתב זיין, אחד היה בעל שם טוב, מהקדמונים לא קם כמוהו, ואחריו על עפר מי יקום. אחידו, שלא היה חוסיד, כן, היה ספרדי בכלל, כן, מביא אותו בשם הגדולים, הוא כותב, הרב המפורסם, קדוש יאמר לו, מורנו הרב רב ישראל בעל שם טוב. הוא דמות באמת מאוד מאוד פלאית. אנחנו מכירים יותר את החסידות, שבעצם זה התוצאות של הדברים שהוא לימד וחינך. אבל בוא אני אגיד, אולי אפשר לעשות סדרה ארוכה על הבעל שם טוב, אני לא יודע אם נעשה את זה או לא, אבל אפשר להעריך הרבה, ויש המון המון יסודות בתוירה ובעבודת השם שיש לנו ללמוד מהבעל שם טוב. אני מעדיף כעת לדבר בסגנון שאולי, אני רואה שרוב הציבור פה לא גדל בבתים חסידיים, אז אולי למי שגדל בבית חסידי זה פחות מתאים מה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, אבל אני מתנצל מראש בפני החסידים שנמצאים פה, או חסידים שישמעו אחר כך את ההקלטה, הם יכולים לדלג כבר לשיעור הבא. אבל בענייננו, בוא, בעצם ננסה להבין את הרקע בו הבעל שם טוב הגיע. את הרקע בו הבעל שם טוב הגיע. יש למשל במשפט שהדגל מחנה אפרים כותב, הדגל מחנה אפרים זה נכד של הבעל שם טוב, כן, בן של הבת שלו, בן של הבת עודל, הוא כותב בפרצת בשלח, ובני ישראל יויצים ביוד רומו, הוא אומר, התרגום כותב, ובני ישראל נפוקו בריש גלי. אז הוא אומר שבשם רב ליפה מחמלניק, שכתוב באיגרת הקודש של הבעל שם טוב, שנתפס רבי יוסף מפולנוי התפיס את זה, שהוא שאל למושיח, אי מוסי כאו עושה מר, אי מוסי עושה מר, מתי משיח יבוא? והוא ענה לו, משיח ענה לו, כשיתגלה תורתך ויפוצו מעיינותיך החוצה, עין שום. אז הוא אומר, זה מרומז בפסוק, ובני ישראל יוצאים מן הגולוס ביוד רומו, ביוד רומו מתרגם אונקלוס בריש גלי, בריש ראש הטייבס רבי ישראל בעל שם, גלי היינו כשיתגלה תורתו ויפוצו מעיינותיו, אז יבקון מנגלוסה ואובן. עד כאן דברי דגל מחנה אפרים, באמת בפרשת בשלח. יש באמת דברים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מאוד חריפים, שכתובים על הגדל של הבעל שם טוב. התפארת שלמה בפרשת יסרוי כותב שאורה לנו הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו, והפליא עיצה והגדיל תושייה מכל הדורות שלפניו, לרומם כבוד הבוירה, להרבות תלמידים, להורות להם דרכי הקדושה וטהרה, בתוירו לשמוע, והכנת התפילה, כאשר עינינו רואות מכל צדיקי הדור, תלמידי תלמידיו אשר מפי אמנו חיים, וכל הדבוקים בהם יצניחו ויעשו פרי. כך כותב התפארת שלמה, בישראל, בדיבור עשרה ואיקח ישראל. למה זה סופרים בערך 60 תלמידים, בין 50 ל-60 תלמידים שהיו לבעל שם טוב, מרב דויב בר, המגיד ממזריץ', רב אריה לייב, המכיח מפולנוי, רב מוישה מקיטב, רב נחמה מקוסב, רב מר מרגוליאס, שקבור באוסטריה ליד המערשו, רב יצחוק דויב, מרגוליאס, רב נחמה מאורודנקה, רב גרשן קיטבר, רב גרשן מקיטב שקבור בהר הזיתים, רב דוביד מקולמאיה, רב ינקב קופל חוסיד, שכל שושלת ויז'ניץ, הם צאצאים שלו בן אחר בן, אגר, רבי דלייד מפוסטין, רבי אלכסנדר סויפר, השריכת ובוידק והסויפר של הבעל שם טוב, רבי דוביד פורקס, שהוא היה מגניבז'בוז', רבי וולף קיצס, שקבור ליד הבעל שם טוב, רבי משיע יוסף מיימפלה, המגנים יש בו, רב צבי סויפר, הספר של הבעל שם טוב, והגבה שלו, שגם ליווה אותו לארץ ישראל, רב הירש קמינקה, רב צבי הירש מקמינקה, מהאחים שלו הקדושים, רב שמרל מברחובקה, רב מנחם מנדל מבר, רב יקב יוסף מפולנוע, התולדס יקב יוסף, שהוא בעצם הראשון המפיצים של תוירס הבעל שם טוב הקודש, רב רב משים של מירשקוב, רב רב דוי ויירבך מחמלניק, שהוא היה חתן של רב משים של מירשקוב, רב יחיאל מיכל מרגוליאס מקבלה, רב יצחק מדרוביץ', רב מיכל, הבן של רב יצחק מדרוביץ', המגד מזלוטשוב. דרך אגב, לפני שהבעל שם טוב נפטר, הוא ביקש שישירו את הניגון של המגד מזלוטשוב, את הניגון ישראלוס רחמים. שהוא היה, המגד מזלוטשוב היה, שקבור ביאמפלה, כן? הוא היה תלמיד של, 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 של הבעל שם טוב, והבעל שם טוב בשעות האחרונות שלו ביקש שישירו את הניגון הזה. קיצור, רב אברהם פודולסקר, המגד מזדלוב, רב דוד אלפרין, מאוסטריה וזסלב, רב שבסאי מרשקוב, זה שחילות הסידור רב שבסאי, הסידור כבון, הסידור רב שבסאי, רב דוד לייקס, רב יינקב המגד מאניפולי, רב שמין יחיל ממיקולאי, רב ישראל חורף מסטנו ותפרס ישראל, הקדום יותר, רב נוחה מצ'רנובל, המרינאים, רב פינחס מקוריץ, רב דוד ממיקולאייב, רב דון ורב מוישה מדלינה, אז אבא ובן, רב דון ורב מוישה, רב מאיר הגודל מפור משלן, שזה סבא של רב מאיר מפורמשלנו, רב מנחם מנדל מפורמשלנו, רב גדליה מליניץ, רב חיים מקרסנר, רב בורך מקמינקה, רב יצחק ממזריץ' ורב יוסף מקמינקה, רב לייב קסלר, רב מותחה מזסלב, החזן, זה הידוע, החזן מזסלב, שהיה תמיד שם על שם טוב, והבעלי תפילה, רב ינקה ממשבוז, רב יוסף אשכנזי, רב אברהם אבא מדוביסר, קיצור, יש עוד רשימה ארוכה, בערך בין 50 ל-60 תלמידים גדולים של הבעל שם טוב. ומייסה בשבחה הבעל שם טוב הוא בא מאמר של רב פינחס מקוריץ, הוא אמר שעם ישראל היה, כנסת ישראל היה בזמן של התעלפות מרוב שינה של גולוס, היה כמעט אילפון, עד שבא הבעל שם טוב והקיצו, הבא הבעל שם טוב והקיץ את עם ישראל חזרה. מובא בשם הריג'ינר, שהריג'ינר אמר שכשרוצים להעיר בן אדם אז קוראים לו בשם, אז הקדוש ברוך הוא רצה להעיר את עם ישראל, אז קרא להם ישראל, ומהישראל הזה נולד הבעל שם טוב שקוראים בשם ישראל, וככה היה עם ישראל התעורר. אז טוב, עד כאן זה פשוט ציטוטים של דברי רבנים חסידיים, רבס, שבעצם מדברים על הגדלות של הבעל שם טוב. הייתי רוצה קצת, עוד פעם, כמו שאמרתי, לצאת לכיוון יותר ליטאי, להכיר את הבעל שם טוב מהפן הזה. כן, הוא היה, כמו שמי שלא סומך על זה ש... כל כך הרבה מעם ישראל מאמינים בזה והכל, אז בשבילו יש אפילו את הגרף ששלט על האזור של משבוז, שכותב שהיה יהודי שם באזור שקורא לו סרול בעל שם, וסרול בעל שם שהוא היה מרפא אנשים, שילם את המיסים שלו באותם שנים שהבעל שם טוב היה חי. אז כן, אז היה בעל שם טוב, הוא היה חי והיה קיים, והוא חי פה בעולם ופעל והיה מרפא אנשים. אז הנה, זה עדות נוספת, ועל שם זה עיריית רחובות, גם כתבה רחוב בעל שם טוב ברחובות, אתה יכול לראות שם כתוב בעל שם טוב, וזה רופא למחלות גוף ונפש. איך תראה את השלט רחוב שם יש כתוב ככה. טוב, בכל אופן, בוא נדבר קצת על הרקע. אי אפשר לדבר על חסידות, אני מדבר יותר בכיוון מחקרי, בלי להבין מה זאת יהדות פולין. נכון שהבעל שם טוב חי ופעל יותר באזור רומניה אוקראינה, אבל כמו שאנחנו רואים היום את השטחים, אבל בסופו של דבר באותה תקופה הכל היה נקרא פולין, הכל היה פולין גדול, פולין קטן, לא משנה, היה כמה הגדרות לזה, ולכי, אבל זה אזור פולין. מה שבעצם קרה זה ככה, היה, באותה תקופה יהודים לא היה להם מקום בעולם, דחו אותם ממקום למקום, גירושים קשים מאוד, באנגליה לא היו יהודים, בצרפת לא היו יהודים, בכל האזורים האלה לא היו יהודים באותה תקופה, לא נתנו ליהודים לגור שם. פולין הייתה הארץ היחידה שבעצם נתנה מקום ליהודים לגור, ההפך, נתנו להם זכויות ונתנו להם הכל, ולכן היה את היישוב היהודי בפולין. לא היה הרבה יהודים אז בעולם בכלל, אנחנו מדברים לא, ממש ממש לא הרבה. כמה שנים בודדות לפני כן היה גזרות תח ותת, היה גזרות תח ותת, גזרות תח ותת נבעו ממרד עיקרים, חמלניצקי, והעיקרים מרדו נגד האצולה. עכשיו, האצולה שלטה בפולין, זה היה הולך כאילו היה אציל, והיה את העיקרים, העיקרים היו עובדים קשה מאוד, ונותנים את, כמעט את כל ה... מה שיצא להם, היו נותנים לאצילים, הם היו חיים בעוני, ברעב, והאצילים היו עושים את הכסף הטוב וחיים חיי תענוגות. שלב מסוים, קמו האצילים, ויצאו למלחמה נגד, קמו העיקרים ויצאו למלחמה נגד האצילים, צריך להשתחרר מהאור של האצילים. היהודים איכשהו נתקעו באמצע. למה היהודים נתקעו באמצע? אז היה דבר ראשון, היהודים היו מאוד שונים מהסביבה שלהם. כן, זה המציאות, הם היו פשוט שונים, הם היו שונים בשפת דיבור, הם היו שונים באורח החיים, הם היו שונים לסיבות מציאותיות. היה גם שוני דתי, זאת אומרת, כל נוצרי טוב ידע שהם אלה שהרגו את אלוהים. כן, נכון? מי שישו הנוצרי, שהם מאמינים בו כאליל שלהם, כל נוצרי טוב ידע שמי שהרג אותו זה היהודים. אז הייתה גם שנאה מובנית. בנוסף, היה מצב שמי שעשה לכלך את הידיים שלו בעבודה השחורה, לקחת את הפרה האחרונה של העיקר הפולני ולתת אותה להציל, היה היהודי. זאת אומרת, האצילים לא הלכו לקחת מהעיקרים, אלא שלחו את היהודים לעשות את זה. היהודים לא היה לו סנטימנטים, לא לעיקר ולא לאציל. הוא רצה לעשות את הכסף שלו, הוא רצה לעשות את הפרנסה שלו, והתאים לו יותר העבודה הזאת, אז הם היו מנהלי האחוזות. אנחנו מדברים לא רק אגדות, כמו שכולנו מכירים מהסיפורי חסידים, אלא אפילו מסמכים מאותה תקופה מראים שזאת הייתה המציאות. היהודים היו כל השכבת, מה שנקרא היום מעמד הביניים, זאת אומרת, בין, ואז זה באמת היה מעמד ביניים, כן? הם היו בין האצילים שחיו חיי מלאכים, לבין העיקרים שחיו חיי עוני מחפיר. המעמד הביניים שחיו והתפרנסו טוב היו היהודים. עכשיו, וזה היה במידה מסוימת גם על חשבון שתי הצדדים. ומה שקרה, הם פשוט היו החוט המקשר בין העיקרים לאצילים, ובדרך כלל הם לא היו לטובת העיקרים. יכול להיות שהיה כאלה ביניהם שהיו יותר נחמדים, אבל גם לא היה להם סיבה להיות מי יודע מה נחמדים או משהו. כן. אז באופן טבעי זה מה שקרה. עכשיו כשהגיע היום שבו העיקרים יצאו למלחמה נגד האצילים, היהודים היו תקועים באמצע. ובפרט שהייתה גם לגיטימציה דתית להרוג אותם ולחסל אותם, תמיד באו, הציעו להם להתנצר, אם הם לא הסכימו להתנצר, הוציאו אותם להורג. היה אז, יש ויכוח גדול כמה הרוגים היה, אז המספר הגבוה ביותר זה מיליון, המספרים הממעיטים ביותר מדברים על 100,000, אבל היה באמת סדר גודל של מאות אלפי הרוגים, וצריך להבין שזה היה במידה מסוימת אחוז עצום, עצום מהעם היהודי של אותה תקופה. זאת אומרת, לא היה הרבה יותר יהודים מאלה שנהרגו. זאת אומרת, לא היה הרבה יותר. בכל ארצות ערב לא היה הרבה יותר יהודים, באזורים אחרים באירופה כמעט ולא היה יהודים. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה מדבר על חיסול של אחוז גדול מאוד מעם ישראל בפרעות תח ותת, ואז אנשים הרגישו שדבר כזה לא קורה לחינם. דבר כזה הוא בטח עקבס דמשיכה, דבר כזה הוא בטח, יש לו איזושהי משמעות מיסטית, משמעות רוחנית. מי שרחב על הגל הזה היה שבתאי צבי. שבתאי צבי הגיע 10-15 שנה אחרי הסיפור הזה של פרעות תח ותת עם הרעיון של משיח. בסוף הוא מת בתור אחד שהתאסלם. והאכזבה הייתה קשה מאוד וגדולה מאוד. אחת המעלות הגדולות של היהודים בפולין, אז שנייה, זו סיבה אחת שהמצב לפני החסידות היה מצב מאוד מסוים. סיבה שנייה, עם ישראל, היהודים שחיו בפולין, שזה היה עיקר היישוב היהודי באותה תקופה, קיבלו אוטונומיה. מה זה בעצם אוטונומיה? הגויים לא התערבו להם בחיים, הם לא התערבו להם באיך חיי הדת שלהם התנהגו, איך החיים שלהם התנהלו. היהודים קיבלו מהשלטונות בפולין אוטונומיה מלאה, הם יכלו להתנהל כרצונם. כרצונם. זאת אומרת, הם לא התערבו בתוך הקהילות, הקהילות קבעו לעצמם את החוקים שלהם, הרבנים קבעו לעצמם את החוקים שלהם. הכל עבד בצורה מאוד מאוד משוחררת, שיהודים עושים מה שבא להם. עכשיו, במשך תקופה, לא ארוכה, שזה עובר דור אחרי דור, שהיהודים חיים בצורה כזאת שהם מנהלים את החיים של עצמם בצורה מושלמת, בלי הפרעות, מתחיל להיווצר גם כן, כמו תמיד, כשיש שלטון, מתחיל להיווצר גם שחיתות. ואז כבר הייתה תופעה של אנשים שמורישים לילדים שלהם את הנהגת הקהילה, כשלא תמיד האינטרס שעומד מול העיניים הוא טובת הקהילה, וכל מיני פוליטיקות ומניפולציות, ואני לא צריך לספר לכם, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני, איך כשיש שלטון יש שחיתות, ובפרט, כן, ולא היית יכול לפנות גם החוצה לאף אחד. זאת אומרת, לא היה משהו שוועדת ערר, כן? ברגע שהנהלת הקהילה הייתה חבורה של מחוטונים, בסדר? או בשלב הבא הם כבר היו גיסים ובני דודים, וכולם שם היו שייכים לאותה חמולה, ו- בהתחלה הוא לא, בהתחלה זה היה באמת האנשים שהיה אכפת להם מכל הקהילה, אבל עם הזמן הם התחתנו אחד עם השני ומורישו את זה לילדים שלהם שכבר היו גיסים, והורישו את זה לילדים שלהם שכבר היו בני דודים ומחותנים ביניהם, ותמיד כבר התחיל מצב שכל הבנת הקהילה הייתה יד אחת שדאגו רק לעצמם, רק למשפחה שלהם, ואתה בתור האדם הפשוט לא היה לך מה לעשות, לא היה לך איך להתקומם נגד, כי מקסימום למי תפנה? לבית המשפט הפולני? בית המשפט הפולני לא מתערב בהחלטות הסוברניות של הקהילה היהודית. ואז התחיל תהליך כואב, לא, אולי לא, לא יפה לדבר עליו, כן? פעם הכל היה טוב, רק היום לא בסדר, אבל התחילה טובה של שחיתות. עכשיו, השחיתות הזאת גדלה, וזה הגיע למצבים מאוד מאוד לא נעימים. אני לא אכנס בדווקא לפירוטים של ערים מסוימות ששם השחיתות הגיעה למחלוקות נוראיות ודברים מפחידים, אבל היו ערים כאלה ודווקא ערים מאוד מאוד מפורסמות לטובה בעם היהודי, כשהיו שם מחלוקות נוראיות וקשות, אבל נשאיר את השמות חסויים לפחות כעת. יש, אבל יש הרבה, יש הרבה הרבה סיפורים, מי שרוצה לחקור את הנושא הזה יש הרבה מאוד סיפורים. מה שקרה באותה תקופה, בוא נדבר על היהודי הפשוט. בוא נדבר על היהודי הפשוט. היהודי הפשוט חי בצורה שכולם קיימו תורה ומצוות. זאת אומרת, לא הייתה אפשרות שלו. לא היה דבר כזה חילוני, לא היה דבר כזה רפורמי, פשוט לא היה. כל היהודים הניחו תפילין, כל היהודים שמרו שבת. כל היהודים קיימו את ההלכות של התורה. זהו. זה היה החיים, לא הייתה אפשרות אחרת. האפשרות אחרת הייתה להתנצר, ואז לקיים את ההלכות של הנצרות וללכת לשלם כסף לכומר. כאילו, לא היה לך אפשרות אחרת בעולם. אז זהו, כולם היו פה. אבל מה? הבעיה הגדולה, הבעיה האמיתית, הייתה ריקנות. זאת אומרת, היה ביצוע ואפס קשר. זאת אומרת, לא היה מקום של קשר לקדוש ברוך הוא, לא היה מקום של חיבור לקדוש ברוך הוא, היה מקום שמבצעים, כי זה מה שמבצעים. זאת אומרת, אני פה נותן אולי קפיצה לדורות אחרים, אבל תחשוב על זה שבמצב שאתה לא חייב להצטרף, זאת אומרת, אם אתה רוצה אתה שומר מצוות, אתה לא רוצה אתה לא שומר מצוות, זה בבחירה שלך, כשבמצב כזה אתה בא ושומר מצוות, זה בא ממקום של קשר מאוד חזק. אתה חי, אתה מחובר, אתה, לכן אתה שם. אם לא, לא היית מצטרף לחסידות הזאת, כן? כי החסידות הזאת היא לא שאבא שלך היה כזה חסיד, אז אתה נהיית חסיד. אתה מרגיש מחובר לרעיון, אז אתה מתחבר. ואז כל ביצוע שאתה עושה הוא בעצם ביצוע שבא ממקום של חיבור פנימי. אבל מה קורה כשכבר דורות זה ככה, ואין אפשרות אחרת? למה אתה נמצא בחסידות הזאת? כי מה אתה רוצה שאני אעשה? מה, שאני אתאבד? כאילו, בשביל מה? תחשוב שבאותה תקופה זה אפילו לא כמו חסידות מסוימת פלונית היום שסבא שלך נולד שם ואתה שם. זה היה יותר מזה אפילו. מה אתה רוצה שאני אעשה? אין לי לאן ללכת גם אם אני רוצה. ואז מגיע כל עבודת השם, תפסה צבע מאוד מאוד מסוים. מאוד מאוד נמוך ורדוד. יותר מזה, זה, אתם תבואו ותגידו, מה, גם בציבור הליטאי זה ככה. אז בואו, דבר ראשון, אנחנו חיים בעולם של פוסט שואה. בסדר? מה זה אומר עולם של פוסט שואה, עולם היהודי של פוסט שואה? שברחוב אחד יש לך 6 בתי כנסת, או 8 בתי כנסת של קהילות שונות, יש לך ספרדית, אם אני אשכנזי, ליטאי, בני ישיבות, וליטאי כזה וליטאי כזה, וחסידי כזה וכזה וכזה. זאת אומרת, אתה יש לך מצב שכולם באמת חיים ביחד, ויש השפעה הדדית מאוד 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 חזקה. בסדר? אם היום אתה רואה, כולנו מכירים את המושג שלא מגלחים ילד לפני גיל 3, וליטה, זה לא רק שלא נהגו, לא קיימו את זה, לא ידעו מזה אפילו. סיפרו את הילד, מתי שגדל לו, השיער. לא היה בכלל מציאות כזאת. תסתכל בספרים, וזה שור שמנהג אשכנז מביא הרבה מקורות לזה, לא היה מציאות כזאת, וכמויות של מנהגים, ללכת לבית קברות. היום אין לך משפחה ליטאית, את כל מה שאני מכיר, שלא הולכים לבית קברות ביורצייט של האבא או הסבא. בליטא לא היה את המושג הזה. הגוען פעם אחת הלך לבית קברות, לקבר של אמא שלו, ולמרות שהיה לו שם גילוי מאוד גדול, הוא לא הלך עוד פעם. כי זה מקום הטומאה, אז לא הולכים לשם. זאת אומרת, בערב שח היה בליטא, אתה מדבר בדור שלפני השואה, והוא לא נכנס לקבר של הגוען. וכמה הוא עוד הרבה. זאת אומרת, הגישה והתפיסה הייתה מאוד מאוד שונה מהתפיסה שיש לנו היום. היום העולם הליטאי הוא עולם שמעורב בו המון המון חסידות. גם בצד השני, גם בעולם החסידים מעורב המון ליטאיות. היום באמת הגבולות מאוד מאוד התשתשו, החסידות איבדה את הצורה המקורית שלה. זאת אומרת, אני לא מתכוון עכשיו להתנגח ולדון, אבל ברור שהצורה של אחרי השואה שונה דרסטית מהצורה של לפני השואה. דרך אגב, בירושלים התהליך הזה התחיל בצורה איטית יותר כבר לפני כן, כי ברגע שחיים ביחד אחד עם השני, אז יש השפעה הדדית והדברים מאוד משפיעים, אבל ברור שהיום זה שונה. אז לכן, ובפרט, היום, מכתוב מליאור, זה אחד ספרי היסוד בישיבות ובגישה הליטאית, נכון? והספר הזה הוא עמוס ברב צודק וטניה וליקוטי מהר"ן ומה שאתה רק רוצה. בסדר? מלא מלא בחומר חסידי, וגם כשזה לא כתוב מפורש בשם, זה רעיונות חסידיים כמויות. כן? והוא לא יחיד. בוא נגיד מפורש, הוא לא יחיד. יש השפעות, עולם שלם של השפעות מהציבור, מהתורה החסידית על התפיסה הליטאית. אז לכן לבוא היום ולהגיד, זה לא ליטאי, זה גם מצוין ליטאים ככה, זה פשוט לא נכון. יותר מזה, חשוב להדגיש שאנחנו מדברים על העולם הליטאי שלפני הגוהן. כי הגוהן עצמו, כמה שהוא שם דגש על תורה והכל, אבל הוא היה מאוד... טוב, הגוהן זה שיחה נפרדת, בוא נשאיר את זה בצד, אבל גם הגוהן הביא לתוך העולם הישיבות מושגים חסידיים, מה שנקרא בלשוננו חסידיים. אבל זה מגיע בעצם מהמקום הזה. עכשיו, בוא נחזור קצת. סליחה שאני לא לגמרי מסודר, אני מקווה שזה ברור. בגלל המצב... של ה... טוב, כשאנחנו מדברים על המצב הזה, היהודי שחי באותו דור היה מצד אחד סבל מאוד מהשכנים הנוצרים שלו, אנחנו מדברים שנים ספורות אחרי גזרות אח ותת. מצד שני, היהדות שלו הייתה מאוד מאוד שטוחה, מאוד מאוד שטוחה, זאת אומרת כמעט בלי עומק, כמעט בלי קשר, בלי זה, היה ביצוע של המצוות וזהו. והיה אז המון המון יהודים שחיו מפוזרים, חיו בין גויים אפילו, וממש ממש לא הרגישו מחוברים ליהדות. התפיסה אז הייתה שמי שיש לו מעמד ביהדות, ושקיים יותר, זה רק מי שיודע ללמוד תורה. רק מי שיודע ללמוד תורה. מה שאת כל הביטוי הזה שאנחנו היום כולנו מכירים, כן? שכל יהודי יש לו ערך ויש לו נקודה של יהדות ועצם זה שיהודי זה דבר חשוב מאוד, זה הכל חידושים של חסידות, זה החידושים של הבעל שם טוב. למרות שהיום אתה תשמע את זה גם במקומות ליטאים, אמנם לא באותה צורה כמו בחסידים, אבל זה השפיע. אבל הדבר הזה הוא חידוש, אתה לא תמצא אותו גם בספרים שאתה מחפש, אתה לא תמצא אותו בלפני תורת החסידות. יכול להיות פה ושם זה ביטוי, אבל לא כדיבור שוטף. הנקודה הזאת, היהודי לא ירגיש את עצמו, אם אני לא יודע ללמוד, ואני לא תלמיד חוכם, ואני לא זה, אני לא באמת שווה. וגם אין מקום כאילו לכל החיבור הזה וכל העבודה הזאת. עכשיו, שים לב עוד דבר מאוד מאוד חשוב. רבנים לא ראו באותו דור את התפקיד שלהם לעבוד עם ציבור. התפקיד של הרב היה לפסוק הלכות. אז זאת התפיסה, וזה לגיטימי לחלוטין. זאת אומרת, העובדת סוציאלית שרבנים נהיו עם הזמן, ולעבוד עם אנשים ולדאוג להם, וכל הדברים האלה, זה התפתחות מאוחרת. זה חלק מההשפעות של האדמו"רים החסידיים, שבעצם הרבנים הליטאים בעצם נתנו תחליף לאדמו"רים החסידיים, שגם הם התחילו לעשות את העבודה הזאת של לקבל אנשים. אדם פשוט, בוא נגיד, לא תמיד חוכם, או שאין לו שאלה בהלוכה עכשיו לדון. לא היה לו קשר עם הרב. לא היה שום סיבה שיהיה לו קשר עם הרב. הרב גם לא חיפש את הקשר איתו, והוא לא חיפש את הקשר עם הרב, וזהו. זאת אומרת, אנשים רובם לא קיבלו השכלה תורנית גבוהה, כן, היו צריכים לצאת לעבוד, הם התחתנו בגיל צעיר מאוד, אני מדבר על גיל 13, 14, 15, והיו צריכים לצאת לעבוד, וגם לא הייתה מסגרת של לימוד אחר כך, שיעורים דף היומי התחילו רק הרבה יותר מאוחר, כן, לא היה את העבודה הזאת עם ציבור, ולכן מה שקרה, הוא למד קצת, ואחר כך נתקע. מה שכן היה מביא לו קצת אור, קצת ידישקייט, היה המגילים. והמגידים היה דבר מאוד כואב, אבל שם טוב דווקא יצא להילחם נגדם, כי השיטה שלהם בלדבר עם יהודים על יהדות היה בהפחדות ואיומים. הפחדות ואיומים, ולספר להם כמה גיהנום נוראי. למה? כי זה גם נוצר עם הזמן, התופעה הזאת, זה פשוט, הם היו צריכים, הפרנסה של המגידים הייתה כמה אנשים הכניסו להם כסף לכובע ההפוך שהם היו שמים, אתה יודע, ליד הבימה. עכשיו, ותוצאה מזה הייתה שאנשים... המגידים לעצמם בדקו מה הכי מביא כסף, ולחזק יהודים עושה להם הרגשה טובה, להביא יהודים להבטחה שהגיהנום קרוב, פותח להם את הכיסים יותר טוב, עד היום זה עובד, ולכן פשוט הם הלכו ופתחו את השערים של הגיהנום. אז היהודי שלא למד הרבה ולא הרגיש את עצמו בכלל כיהודי טוב, הרגיש את עצמו כיהודי סוג ג' וקיים את המצוות בלי שום קשר ובלי שום התרגשות ובלי שום רגש ובלי שום חיבור, והקשר היחיד של הקדוש ברוך הוא היה כמה מפחיד הולך להיות וכמה מחלות וכמה גיהנום הולך להיות. טוב, זה בעצם הייתה התופעה באותה תקופה. מגיע הבעל שם טוב. הבעל שם טוב בעצם, אחד היסודות הגדולים שלו זה הדבר ראשון, הוא פשוט מנסה ליצור עולם של קשר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, היהדות היא לא משהו מנותק מזה, לא משהו טכני, אלא מקום של חיבור, מקום של דבקות ושמחה, וקיצור, ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא, להתחיל לדבר, להתחיל לחיות את הדברים, שבס וחגים והכל. לספר ליהודים כמה הם חשובים וכמה הם גדולים וכמה הם יקרים בעיני הקדוש ברוך הוא, למרות שאולי הם לא תמיד החכמים הכי גדולים, אלא עצם זה כי אתה יהודי ואתה משתדל ואתה זה, יש לך מקום יקר מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. זה אחד הדברים שהוא עבד קשה ולימד את האנשים והתחיל לעשות מהפך בעניין הזה, ופה בעצם באו התלמידים של הבעל שם טוב, והוא עצמו בעצם יצר קשר עם אנשים, קיבל אותם, והתלמידים שלו אחריו התחילו לפתוח מקום שמגיע יהודי כפרי, פשוט, שבאמת היה די רחוק ומנותק, ויש לו את המקום להגיע, והאדמור מקבל אותו, ומדבר איתו, ונותן לו את החיזוק שלו, ואומר לו משהו להתחזק, ונוצר מצב שלם של קשר שמחזק את האנשים הפשוטים. עכשיו, זה יהיה טעות אבל לחשוב שהחסידות הגיעה רק בשביל האנשים הפשוטים. חסידות הגיעה בצורה כפולה. מצד אחד, היא דיברה עם האנשים הפשוטים, ונתנה להם תקווה, ונתנה להם חיזוק, ונתנה להם חיבור, והקדוש ברוך הוא חיבור לאמת, חיבור ליהדות, חיבור חדש לגמרי של היהדות, שגם אם אתה לא תמיד חוכם הכי גדול, וגם אם לא זה, אתה עדיין יש לך מקום, ופה זה נעשה בעבודה כפולה, גם לפנות לאנשים הפשוטים ולקרב אותם לביס מדרש, וגם לפנות לביס מדרש ולקרב אותו לאנשים הפשוטים. זאת אומרת, אתה פנית לתלמידי חכמים, ופנית לרבנים, ואתה בעצם דיברת איתם, תיצרו מקום לאנשים הפשוטים בבית כנסת. יותר שירים, לא רק הכל יהיה שיעור פלפול בשיטת הרמב״ם, בדין חוצי שיעור. כן, יהיה מקום שבו יהיה שיעור ודברי תורה פשוטים ומחזקים וטיש, וישבו ויאכלו ויהיה הרינג וקרקרים, נכון? ויהיה מקום לאדם שלא מסוגל עכשיו להבין רמב״ם, גם לא יהיה מקום בביס מדרש. ולא רק בשביל לבצע את החובה התורנית שלו וללכת, אלא מקום של בית, מקום של חום ואהבה וחיבור ודבקות וכל הדברים האלה, שבעצם ליצור מקום מחדש ביהדות לכל האנשים הפשוטים האלה. אבל כל האנשים הפשוטים זה חלק אחד. החסידות באותו מקום ובאותו זמן דיברה לתלמידי חכמים. תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים, שבעצם את ההשכלה שלהם כתלמידי חכמים הם רכשו בגישה הליטאית. והם היו גדולים מאוד בתורה, והאדמו"רים היו מלמדים אותם. זאת אומרת, האדמו"רים, כשאנחנו מדברים על בעל שם טוב ותלמידיו, הם עשו עבודה מצד אחד, הם עבדו עם פשוטים שבפשוטים שבפשוטים, לרומם אותם ולקדם אותם ולקרב אותם לקדוש ברוך הוא, ומצד שני הם עבדו עם התלמידי חכמים הכי גדולים, ללמד אותם את העניינים הכי עמוקים. עכשיו, גם פה היה, עוד פעם, אני מנסה לצמצם במילים ספורות גישה שלמה, לכן זה לא יוצא מדויק, אבל כך למשל, אפילו את היהודי הפשוט, כשהם באו ונתנו לו חיות, אז איך הם נתנו לו את זה? הכניסו מושגים קבליים לתוך החיים היומיומיים. כך למשל משפט שהחסידות הכניסה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי. תנסה לתרגם את זה, לייחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. אנשים הכפרים הבינו את זה? ועזוב כפרים, אתם חכמים מבינים את זה? אני לא אומר על תרגום. להבין באמת מה מדובר, עד היום. מישהו מבין את מה פירוש על המשפט הזה? אבל החסידות באה ואמרה, תגיד את זה. למרות שאתה לא באמת מבין, ואני יודע שאתה לא מבין, אני יודע שגם לא תבין אף פעם. אבל תגיד את זה. בשביל להיות במקום יותר מרגש, מתחבר, נשאים ייחוד, תכניס מושגים קבליים לחיים, למרות שיהיה חוסר הבנה, כן, בוודאות יהיה חוסר הבנה, אבל בשביל לרומם. עכשיו, אני לא מדבר על הגדולים, היה לימוד תורה, ולימוד תורה מאוד מאוד מסיבי. החסידות באה מצד אחד, הרבה של אז, כן, היה מצד אחד מקרב מאוד את האנשים הפשוטים, ומצד שני, מלמד תורה. מלמד, פשוט מלמד תורה. ועוד פעם, לא מלמד תורה רק וורד בשולחן שבת, בטיש, אלא פשוט לימוד מסודר, שיעורים מסודרים. כן, שיעורים מסודרים, תלמידים היו באים ומעיינים בלימוד, והיה מלמד, ולימוד תורה נטו. אפילו רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שפחות מוכר בלימוד תורה שלו, כן, יותר, יש לנו ספר קדושה סלייבי, ובספר קדושה סלייבי אתה רואה שהוא ידע ללמוד, אבל הוא יודע יותר כסנגורם של ישראל, או ביטויים כאלה, איזר מקוידש, אבו צ'אצ'רוב, כן, יש לו איזר מקוידש על, יש לו איש של אברום, איזר מקוידש, יש לו כמה ספרים, ואיזר מקוידש, הוא כותב שם בדינים של, אוי נוי, יש ויתור, אין ויתור, אז הוא כותב שם שהוא נסע לברדיצ'וב, לרב לוי יצחק, ללמוד אצלו, והוא אומר, בהתחלה חשבתי שאני נוסע בשביל פרנסה, כי שאני למד אצלו איך להיות רבה ואיך לתת סגולות לאנשים ודברים כאלה. הוא אומר, בסוף אבל רק ישבתי ולמדתי. 3/4 שנה, אומר, הייתי שם ורק למדנו. זאת אומרת, גם אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא פחות מוכר בפן הזה, היה לימוד מסודר ומסיבי, פשוט לימוד. זה מעניין לנסות להשוות את זה לחסידות של היום, שאיבדה את שתי החלקים האלה. עוד פעם, אני לא מעביר את זה בתור ביקורת או משהו, אבל לא את הפנייה ליהודי הפשוט פשוט פשוט שאין לו כמעט כלום, ולא את זה שהרבס פשוט יושבים ולמדים תורה. שתי הדברים האלה כמעט ולא קיימים, אבל בסדר, תראה, גם כולם השתנו, כל המערכת השתנתה והכל, אבל בוא נדבר על הדור הראשון של חסידות, זה הגיע ועבד רציני מאוד בעניין הזה, והצליח, זה פשט כאש בשדה קוצים, זה פשוט, כולם היו קוצים יבשים, ופתאום הגיעה אש שחייתה אותם. וזה באמת אש בשדה קוצים, וזה התפשט במהירות אדירה, ועשרות אלפים ומאות אלפים של יהודים פשוט הצטרפו לזה. אתה מדבר מהלמדונים הגדולים ותלמידי חכמים גדולים, עד אנשים פשוטים ממש, כולם מצאו את המקום שלהם, והחסידות הייתה מהפך אדיר בעם ישראל, עד ההשכלה. כשהגיעה תנועת ההשכלה, גם החסידות התחילה להתמודד עם ההשכלה בצורה מאוד מאוד קשה, וחטפה מההשכלה, כמו שהליטאים חטפו, כולם חטפו מההשכלה. זאת אומרת, אבל בדור שלפני ההשכלה, שבעצם אז פעל הבעל שם טוב, החסידות הגיעה לתת פתרון למצב קשה שעם ישראל היה בו, והחסידות הגיעה, נתנה כיוון מסוים, אור מסוים, שבאמת העיר את העולם למשך הרבה שנים עד שההשכלה הגיעה, היה באמת אור גדול שבאמת העיר המון 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 יהודים. זה נקודה שאתה רואה, זה יותר רקע היסטורי, מחקרי, אבל נראה לי שמי שלא גדל בבית חסידי, אז חשוב לדעת את הנקודה הזאת שפה בעצם החסידות באה ונותנת. עכשיו, עוד פעם, הרבה מאוד מהרעיונות של הבעל שם טוב הוטמעו בתוך היהדות כולה. זאת אומרת, גם אם זה מושגים קבליים, גם אם זה מושגים אחרים, יש את הנקודה הזאת שהיום אתה שומע המון אנשים אפילו הולכים לראשישי ולקבל ברוכה. זאת אומרת, זה גם דבר שבעיניי נתעיות הוא סתירה מן היובי. וזה הגיע מהראש החסידי. כן, זה הגיע מהמקום החסידי שבו זה נעשה, בוא נאמר, בצורה מתוכננת. בשביל שגם ליהודי, שאין לו אפשרות לבוא לדבר בלימוד עם האדמור, כשזה מה שהאדמור היה עושה בעצם רוב הזמן, היא לומד עם תלמידים שלו, גם אדם שאין לו את האפשרות הזאת לבוא לדבר בלימוד, הייתה לו אפשרות להגיע לבקש ברכה. ובעצם לפתוח נתיב, ערוץ נוסף, להיכנס לרבה, לשוחח איתו, להיות איתו, לספר את מה שעובר עליך, והוא ייתן לך עיצה וברכה והכל. הרעיון של זה היה בעצם לפתוח ערוץ לאנשים שאין להם יכולת ללמוד, שיהיה להם גם כן דרך לפנות לאדמור, לפנות לרבה, והרבה יחזק אותם ויקרב אותם, ובאופן אוטומטי אז הם והילדים שלהם יהיו יותר מחוברים ליידישקייט. ועם הזמן פשוט גם הציבור הליטאי פתח את הדלת הזאת, כי הוא הבין שיש בזה צורך. בסדר? אז יש הרבה דברים היום שפשוט נהיו בשתי המקומות המקבילים, המון המון גבולות התשתשו. אבל בואו באמת נראה, חשוב מאוד שנראה באמת, אני אגיד לכם משהו, אני מעדיף להיכנס יותר לעומק של הבעל שם טוב. לא יותר לדבר על הסוציולוגיה ועל ההתפתחויות החברתיות ועל כל הדברים האלה, זה נחמד, זה חשוב, זה טוב, ויש הרבה מה ללמוד בזה, אם לחזור לחסידות המקורית והאמיתית, שרואה כל יהודי כנשמה גבוהה ויקרה, שיש לה מקום אצל הקדוש ברוך הוא, ויודעת לחזק אותו, יש לזה מקום, ומקום מאוד מאוד חשוב, גם בזה יש מה לדבר, אבל אני הייתי רוצה להיכנס יותר לדברים שהרבס לימדו את התלמידים שלהם, את הלימוד שהיו לומדים, שזה בעצם השורש של השיטה, בעזרת השם, מקווה שבשיעור הבא נתחיל לטפל בזה.